הרב בני לאו.
הפרק שלנו הוא פרק כ"א שייך ליהורם בן יהושפט מלך יהודה. פרק יחסית קטן, מאוד מאוד קשה, אפשר לומר להכתיר בקלות את יהורם בן יהושפט לרע או הרשע שבמלכי יהודה בכל מבט שאנחנו לא נבחן אותו. קודם כל נגיד מילה אחת על השם הזה, יהורם, זה שם שנושא את שם השם, יהורם, או לפעמים בקיצור יורם, אבל זה אותו דבר. אנחנו יודעים שבאותה תקופה של יורם מלך יהודה, יש לנו בישראל את יורם בן אחאב. עכשיו, יורם בן יהושפט נשוי לביתו של אחאב, זאת אומרת, שני המלכים האלה הם גיסים. שניהם נשואים לאחאב, או אחד בן ואחד נשוי לאחאב, ושניהם כתף אל כתף, אחד בישראל ואחד ביהודה. הנשיאת שם המשותף הזה נראה בעיניי לפחות, כאילו ההורים שלהם, יהושפט מלך יהודה מכאן, ואחאב מלך יהודה, מלך ישראל מכאן, מייצרים איזושהי ברית של אחווה, ברית של אחדות. אתם זוכרים שבפרק הקודם בא נביא ליהושפט ואמר לו, על הרשע לעזור? איך אתה קוראת ברית עם ישראל? אבל יהושפט זאת הייתה המדיניות שלו, ואולי כסמל האחדות שבין יהושפט ובין אחאב, הם קראו לבנים שלהם באותו שם, שם יהורם, שמבטא שהשם אלוהי ישראל הוא רם וניסה. כאילו יהורם, יהושפט ואחאב נכנעים להשם, קורטים ברית להשם, ואולי האחדות הזאת נושאת בעצמה את שם השם. יש פה משהו נורא אופטימית בלחשוב ששתי המדינות נושאות את המלכים האלה, יהורם ויהורם, כאילו להגיד אנחנו עכשיו חוזרים ביחד אל עבודת השם רם וניסה. אחאב בוודאי חשב את עצמו נאמן להשם, כי הוא אמר גם השם אלוהי ישראל, כך הוא אמר לאליהו. הוא חשב שמותר לצד זה גם את עבודת הבעל של איזבל, לא היה לו שום בעיה עם זה. לגבי יהורם מלך יהודה, הסיפור הוא כמובן שונה לגמרי. שם אנחנו פוגשים את ההיפוך הגמור של יהורם בן יהושפט מאבא שלו. אבא שלו למדנו עליו גם על תיקון דרכי המשפט, גם על מערכת החינוך וגם על התפילות הגדולות שלו. יהושפט הוא סמל אולי של המלך הכי נאמן בדברי הימים להשם אלוהי ישראל, ובהיפוך גמור, היפוך גמור מהאבא שלו, יהורם עושה הכל להשחית. קודם כל זה מתחיל בפתיחת הפרק שלנו, פרק א', אבא שלו, יהושפט, מינה אותו, כך נאמר, את הממלכה נתן לי יהורם כי הוא הבחור. זאת אומרת, אין פה איזשהו מקרה, אבא שלו יהושפט מחליט שכל אחד מהילדים מקבל מתנות, מתנות במובן של ערים בצורות, לכל אחד הוא נתן את הערים שלו, ולבן הבכור הוא נותן את הבכורה. מה עושה הבן הבכור? פסוק ד', ויקום יהורם על ממלכת אביו, והתחזק ויהרוג את כל אחיו בחרב. זה הדבר הראשון שהוא עושה, הוא מאוים מהאחים שלו, ובן 32 שנה במולחום הוא שוחט, הורג את כל אחיו בני יהושפט, כדי שהמלוכה לא תתערער בשום צד שהוא. הוא לוקח בתור יהורם הזה, כנראה בתור מי שנושא את דמותו של אחאב על ליבו, הוא ממשיך את הדגם של מחנה, של מלכות ישראל. הוא לא ממשיך את יהודה. גם הריגת האחים זה חלק מהדבר, אנחנו זוכרים את עתליה, עתליה האימא, שאחרי זה נפגוש אותה, איך שהיא הורגת את כל הצאצאים כדי להשליט את השלטון, הראשון שקודם לזה כאן, יהורם עושה את הדבר הזה. הוא הולך בעקבות אחאב, ומה שמספר לנו דברי הימים, שפתאום הוא מקבל מכתב מאליהו הנביא. דבר נורא נורא מוזר. אנחנו הרי לבינו את אליהו הנביא, הנביא שבא מן הגלעד לממלכת ישראל. הוא הנביא של אחאב, הוא הנביא שהולך בכל מקום ומקלל, מביא בצורת על הארץ, מאיים על הארץ, מקנה לארץ. אליהו לא נביא של יהודה בכלל, אליהו הוא נביא גם שמסתלק, עולה בסערה השמיימה, כשעדיין לא מגיע התור של יהורם. אנחנו יודעים שזה עדיין התקופה שאולי כבר יש יהורם בן אחאב, אבל עדיין אין יהורם בן יהושפט. זאת אומרת, המכתב מאליהו פה הוא נורא נורא מוזר, איך פתאום מגיע מכתב מאליהו ליהורם בן יהושפט ביהודה. אז יש על זה פרשנויות שונות על המכתב הזה, האם זה מכתב שבאמת הגיע אליו, זאת אומרת ש... הוא מקבל ישירות, יהורם מקבל מאליהו, דבר שמבחינה כרונולוגית הוא בלתי אפשרי, זה לא מסתדר בכלל, לא מבחינת הכרונולוגיה וגם לא מבחינת העניין, קשה מאוד לראות איך זה, הדבר הזה משתלב בזה. הפרשנות האחרת שמופיעה לנו גם בפרשנות קלאסית וגם בפרשנות מאוחרת יותר, אומרת שלמשל הרד"ק, הוא אומר, אחרי שאליהו עלה בסערה השמיימה, ונגלה אליהו ברוח הנבואה לאחד מבני הנביאים, והוא, אחד מבני הנביאים, שם בפיו את דברי המכתב הזה. זאת אומרת, זה מיוחס, אומר הרד"ק לאליהו. הרד"ק נורא נזהר בלשונו, הוא אומר, אליהו לא כתב את המכתב, אלא נתן נבואה לאחד מהנביאים, שהוא, אחד מהנביאים, כתב את זה בשמו של אליהו. זאת פרשנות פשוטה ויפה. המלבים כותב, אחרי שאליהו עלה בסערה השמיימה, מתברר שהוא היה חי וקיים ונגלה, זאת אומרת אליהו לא מת, ואליהו ניבא על כליון בית אחיו, ומכיוון שיהורם בן יושפט היה חתן אחיו, לכן מכתבו של אליהו בא אל יהודה, אבל לא בתור יהודה, אלא בתור אחיו. זאת אומרת, אליהו לא שינה את תעודת המכתב, הוא נשאר נביא של ממלכת ישראל, אבל הפעם היושבת על אדמת יהודה. והדבר הכי פשוט שהייתי אומר, זה שאולי אליהו בעצמו כתב מכתב, ונתן אותו לתלמידיו. אתם זוכרים בישעיהו הנביא שאומר, צור תעודה חתום תורה בלימודי? זאת אומרת, אתה כותב דבר ולא מפרסם אותו עד לאחר ימים רבים. ואז כשמגיע יהורם ומשחית את הארץ על פי כל דרכי מלכי ישראל, אז בא מישהו ומביא את המכתב הזה של אליהו, שזה בעצם נבואת אליהו, ששייכת לתמיד, היא שייכת לכל מלך שמשחית את הארץ, ומוציאים את המכתב לומר לו, אין לך שום סיכוי להחזיק במלוכה שלך, כי אתה איבדת את הלגיטימציה של בית דוד. זאת בעצם פרשנות הפשוטה ביותר. אנחנו גם מכירים את זה למשל עם ירמיהו הנביא, בפרק למדוו במגילת הספר, שהוא כותב מגילה ונוצר אותה עד שיגיע הזמן הנכון, ואז הזמן הנכון מגיע כמה חודשים מאוחר יותר. כך או כך, יש לנו מכתב מאליהו שאומר לנו על יהורם, יהורם יחטוף מחלה קשה, מחלת מאיים קשות, ימים רבים, ויאבד את כל מלכותו. ובאמת מספר לנו דברי הימים, שרוח הפלישתים והערבים, האויבים מן הדרום, עלו על יהודה, הבקיעו אותה, שבו את הרכוש, את בניו, את נשיו, הרגו את כולם חוץ מבן אחד, שזה החזיהו, או מה שנקרא פה יהואחז, כלומר כמעט ממש, מידה כנגד מידה, הוא הרג את כל אחיו, באים האויבים מן הדרום, הערבים והפלישתים, והורגים את כל צאצאיו להוציא אחד. האחד הזה, אנחנו יודעים, הוא ילך בפעם הבאה, במלחמה הבאה, במרד של יהוא, שיהפוך את השלטון בישראל. מסיים הפרק שלנו באחד הביטויים הכי ייחודיים והכי קשים בתנך. מספרים לנו 8 שנים היה המלך הזה יהורם בן יושיהו, ואז אומר, וילך בלא חמדה. תחשבו על הביטוי הזה, וילך בלא חמדה. איזה מין ביטוי, כשרוצים להגיד לנו וילך בלא חמדה, זאת אומרת אין שום דבר שאנחנו יכולים להגיד על המלך הזה שהוא בטוב, חמדה במובן של טובה, אין לנו שום דבר שאנחנו יכולים להגיד עליו בטובה. הביטוי הזה הוא כל כך קשה, כשאנחנו אומרים על מלך שהוא 8 שנים היה הדגם של הרע שבמלכים, ואומר לנו ספר דברי הימים, קברו אמנם בעיר דוד, אבל לא בקברות מלכים. זאת אומרת, הוא איבד את הלגיטימציה להיות מלך שמרומם על כולם ונקבר בקבורת מלך. לא, הוא בקבורה של אדם רגיל, מי יודע אם לא, למטה מזה.